טוב, ערב טוב. אנחנו בסדרת האחרונים הגענו לחוות יאיר, איש גם מרתק במיוחד, גם חייו שבהם נקצר ונראה בעיקר את דבריו שלו על חייו, וגם את תורתו. באמת שהיה קשה מאוד לבחור מתוך תשובותיו המרובות, כל כך הרבה נושאים מעניינים וכתובים כל כך יפה. אז בואו נדבר קצת על החוות יאיר. אבל צריך להגיד אולי שזו סדרה שמשתדלים להדגיש פה את נושא הכלים, אז החוות יאיר זה אפשרות, או החוות יאיר, לא בטוח צריך לקרוא לזה, כנראה זה בהגייה אשכנזית, חוות יאיר. זה שוט, אבל הוא הכל תלוי במזל, הוא כמעט נעשה הנושא כלים, נדבר על זה. הוא ידבר על זה, נקרא את דבריו. אבל קודם נגיד שהוא נולד בשם חיים, והשם יאיר הוסף לו בשל מחלה קשה, כשהוא היה ילד, היום אנחנו רגילים, דבר ראשון הוא נודע בשם לדורות, בשם יאיר, אולי בגלל ספרו, קוראים הרב יאיר בהכרח, אבל זה חיים יאיר, וגם נראה התייחסויות אליו עוד בחייו, שכותבים הרב חיים בהכרח, ואתם מנסים לחשוב מי זה חיים בהכרח, הוא יאיר בהכרח. אז הוא נולד בשם חיים, ויאיר הוסף לו, אבל בגלל שיאיר הונצח בשם ספרו המפורסם, אז בשם הזה הוא מוכר. הוא נולד באזור שנקרא מרין, דיברנו על זה הרבה, מורעביה, אחד משני החלקים של צ'כיה של היום. זה קצת חשוב בגלל שבחלוקה בלתי אפשרית בין מזרח למערב אירופה, שאז היא פחות חשובה מאשר בחצי השני של תקופת האחרונים, זה שייך למערב אירופה. זה דרום מערב, אשכנז העתיקה, הם במורעביה הם היום היינו אומרים יקים לגמרי, אבל הוא, משפחתו, הם מגיעים בכלל מאשכנז. גם אביו וגם סבו היו רבנים, והם פעלו בעיקר בפראג, שגם היום הכל את צ'כיה, אבל גם פראג, זאת מבחינת, היום היא תחשב, זאת אומרת, אם היום הייתם נופלים לפראג של הדורנו, של סוף המאה ה-17, כן, אז זה היה אשכנז לגמרי. שנת לידתו 1638. אנחנו נלך עם השנה הזאת, יש שמקדימים בעשר שנים, וזה קצת משנה את הזמנים, אבל אנחנו נלך עם 1638. עוד צריך לציין שסבא שלו, הרב אברהם של מחרח, התקופה רב העיר ורמייזה. מה זה? התקופה העיר חשובה, ודיברנו על רבני ורמייזה, ועוד נדבר. כן, זה שריד לקהילות שום המפוארת. אבל צריך עוד להעיר ששפתו מהצד הזה, מהצד של אביו, אשתו של הרב בחרח, חיה בחרח, שהיא בעצמה הייתה מבת כהן, כן, ממשפחת כץ. אביה, הרב יצחק כץ, היה רב של כמה ערים, ובתקופה הוא היה גם רב של מרין, רב הארץ, רב המדינה של מרין, והיא הייתה אישה מאוד למדנית. אנחנו נקרא תיאור שלה, נציב ליד, אני משתדל, כן, כמו שעשינו בזמנו, למרת בבילה. אנחנו משתדל, כשיש אישה למדנית שהם לא זכו להנצחה בספרים, להזכיר פה, אז פה פשוט נקרא מדבריו של החוות יאיר בהקדמתו על סבתו החשובה שזכתה להנצחה בשם הספר. נדבר על זה. אז זה גם, אגב, לייפניק כנראה, כי יש סברה שזו הייתה עיירה אחרת קטנה במרין. אבל בכל אופן, כשהוא בגיל 12, אביו מקבל את המינוי החשוב רב העיר ורמייזה. כמו שהיה גם סבו, זאת אומרת, אביו, דור שני, רבני ורמייזה, זה תפקיד שקשה להתקבל, יש שם את התככים כאלה, והמשפחה עוברת לאשכנז. כן, אז מעכשיו הסיפור שלנו יעבור לאשכנז, למרות שאין פה מעבר תרבות, אני חושב, אני לא יודע כדי כך בקי, ממרין, מואביה, לאשכנז. הוא ניסה לבת של רב העיר פולדה. שמה דינה, הוא ניסה לה ככל הנראה בסביבות גיל בין 14 ל-16. שזה, ראיתי סתירות בכתובים, וזה כנראה הגיל הרגיל אז להתחתן, והיה נשוי לה במשך כל חייו. יש סברה אחרת שאומרים שהוא ניסה למישהי והיא נפטרה אחרי שנתיים והיא הייתה אשתו השנייה, אבל אין לזה הרבה ראיות. בגיל 23 הוא מוסמך להוראה, היא מקבלת הסמיכה בישיבה בפרנקפורט, וככל הנראה הוא כיהן תקופה קצרה או כרב העיר מגנצה או אחד התפקידים בעיר מגנצה. ב-1666 הוא נבחר לרב העיר קובלנץ, ושם כמו בכמה מקהילות אשכנז יש בחירות, אלא שהבחירות שם יותר תכופות, הם כל 3 שנים. והוא מכהן קדנציה אחת. בדרך כלל, הבחירות האלה הן רשמיות. רב מכהן הוא נשאר. אבל הוא משום מה, לא יודעים למה. אחד לא מנציח את הסיבות שלו. אני לא יודע אם זה לא אהבו אותו בקהילה, או שהיה תככים, או לא יודע. הוא לא נבחר בשנית. אחרי 3 שנים בסך הכל, הוא שב לברמייזה. בלי תפקיד רשמי, בברמזיה. בברמייזה, הרב זה אבא שלו. להזכיחה. כעבור 4 שנים, ב-1670, נפטר רב העיר, שזה אביו. והוא מקווה, ואולי גם מביא מכתב וכל מיני, לרשת את התפקיד. א', הוא היה ראוי, הוא היה רב קהילות אחרות, הוא היה נחשב וקיבל שאלות. וב', יש איזה משהו בלמנות בן במקום אביו כשהבן ראוי, אבל הוא לא מצליח לזכות בתפקיד. ושימו לב, כן, הוא כבר לא כזה צעיר, ותפקידיו הרבניים הם לא רבים. מי שממנה לרב העיר זה הרב אהרון תאומים, השם ייקום דמו, נספר עליו משהו עוד מעט. אנחנו נקרא בהקדמה שלו, יש לפעמים, אני מספר על החיים וקוראים תוך כדי את... בואו נעשה את זה עכשיו בנפרד, בסדר? אני אספר, אחר כך נקרא בהקדמות ונקרא את זה בלשון שלו, את כל הסיפור. אז הרב תאומים מתמנה לרב ורמייזה, והוא גר בוורמייזה, בלי תפקיד. עם ובלי קשר, הרב תאומים מוציא לאור ספר, פירוש להגדה של פסח, בשם מתי אהרון. והוא כותב ספר ביקורת חריפה כנגד אותו מתי אהרון, אבל הוא מחליט לא לפרסם אותה. ובהקדמה של אחד מספריו הוא מספר על המחלוקת הזאת, אבל את ההקדמה הוא גם גונז ולא מפרסם. חלקים ממנה מוצא חוקר בשם אהרון ילניק, מאסף ביקורים, הוא מפרסם אותה, מאסף הזה לא כל כך מוכר, אבל אחר כך הרב מימון, הרב יודלד מימון יוציא את הסיפור הזה לאור, כמובן באיחור זה כבר פחות, הרכילות פחות חשובה, ולכן אני חושב שהאיסור של הרב בכרך פחות חריף, בכל אופן, הוא ביקש לא לפרסם, אני לא הייתי מפרסם. אמרנו שאביו נפטר 1670. 1689, כעבור 19 שנה שהוא פשוט גר בוורמייזה, לומד תורה, כותב ספרים, ואין לו תפקיד ראשי. היהודים מגורשים מוורמייזה. ומי שמגרש אותם משם, זה הצבא הצרפתי. מה הוא עושה שם הצבא הצרפתי? הוא כובש את וורמייזה במלחמת 9 השנים. מלחמת 9 השנים סיפור ארוך ולא חשוב לענייננו, לו 14 מנסה להרחיב את מעמדו, ואז את שטחו בתוך אירופה, ואז קמה איזושהי ברית של אנגליה ועוד ערים באירופה, ושם סדרה של בריתות וסדרה של מלחמות. לא ניכנס, אבל מה שנקרא מלחמת 100 שנים, 9 שנים, יש לה עוד שמות, ויש בה גם איזו השפעה לבשת אמריקה, לא חשוב. זה כן חשוב, שם הצבא הצרפתי, כשהוא כובש את רמייזה, הוא מגרש משם את היהודים. ואז הרב בחרך חוזר לפרנקפורט. הזכרנו קודם שהוא שמח שם לא ראה, הוא מתיישב בפרנקפורט. אני רק העיר שרב העיר היה רב ארון תאומים. והוא, עם גירוש היהודים, או קצת אחר כך, הוא מונה לרב של קרקוב. זה תפקיד חשוב ונחשב. אבל המסע לוקח לו 3 שנים, וכשהוא מגיע לקרקוב, כמה חודשים אחר כך, יש כינוס ועד 4 ארצות, והוא יושב שם בתור רב של קרקוב, זה 1690, ומהכינוס הזה הוא נחטף ואחר כך נרצח. במשהו, באיזשהו נגד הקהילה היהודית. אז גם צריך לציין את הרב אהרון תאומים השם ייקום דמו, שכנראה היה רב מאוד נחשב. 10 שנים היהודים שוהים בגלותם, וב-1699 מותר ליהודים לחזור לוורמייזה, ורובם באמת חוזרים, והוא חוזר לוורמייזה, הוא חוזר זקן וכנראה לא כל כך בריא, לפי החישוב שלנו הוא בן 61. אמרנו שלפי חישוב אחר הוא בן 71, שזה יותר מתאים לתיאור של עצמו שהוא כבר זקן, אבל אז היה אחר, ובהחלט יכול להיות בן אדם 61 שכבר זקן לגמרי. ועכשיו, כשהיהודים חוזרים מוכים וחבולים וגולים 10 שנים לוורמייזה, והרב שלהם כבר גלה לקרקוב ואחר כך נרצח, הם ממנים יהודי וורמייזה כרב עליהם את הרב בחרך. והחוות יאיר, שסבו היה רב שם ואביו היה שם, מונה לרב העיר וורמייזה משאת נפשו, ואותו זקן וחולה, הוא נפטר כעבור 2. עכשיו אתם תראו בביוגרפיות, רב העיר וורמייזה מחבר ספר חוות יאיר. זה נכון, כאילו, אבל זה לא מסכם את חייו. הייתי מסכם אותם כשואף לרמנות וורמייזה, וזוכה לזה בשנתיים האחרונות שלו, נפטר בראש חודש טבת, תף סמך ב' 1701, שהוא כבן 64 כמעט, ונטמן בבית העמים וורמייזה, נדמה לי שהזכרנו שבית העמים וורמייזה, שרד בחלקו ומצבתו עד היום שם, נדבר על מצבתו אחר כך. ספר שלא נתפס, פירוש על אור החיים, בשם מקור חיים. אבל חלקים מההקדמה שלו, הוא פרסם בהקדמה שלו, זה נתפס, סליחה, לא פרסם, זה נתפס בהקדמה לדפוס ראשון של חוות יאיר.
הספר עצמו לא יצא, אבל ההקדמה יצאה.
לא, ההקדמה הודפסה בתור, אתה יודע, כתב מהמחבר שעמד לפני המוציא לאור. כן, כן. הדפיסו את ההקדמה וקטע מההקדמה. ויום יום הייתי כמר מדלי, כן, אין גויים כמר מדלי, כמר מדלי מבאר מים חיים דולה, זה גם מסביר את הספר, תקשיב מקור, את הספר מקור חיים, וגם חיים זה שמו, כן, חיים יאיר, אז ספר אחד הוא קרא חיים, ספר אחד הוא קרא יאיר, ומעט מעט בסולם התורני עולה, עד כי ביותי בן כף ג' יתרוני חכמי גולה באתרת זהב גדולה. הוא הוסמך לרבנות, התואר הזה נקרא אז מורנו, בגיל 23. ובין 24 דרשתי ביריד פרנקפורט ברוב עם המולה. בירידים הביאו את הגדולים לדרוש, וכאן נתנו לו בגיל 24. וישרו דבריי בעיניהם כמנחה בלולה. וכן דרשתי פעמיים ושלוש שם בדרך סלולה. וכן בכל קהילות אשכנז וחיביבוני כאישי עולה. ויותי בין 28, היה לי שמחה כפולה. כי נתקבלתי למורה צדק בקהילה ומדינה. ואמרתי ברוך השם, אשר נתן לי חנינה. זה אמרנו העיר קובנץ. אבל לא העריכו ימי שלווה אשר ישבתי בלי דאגה ופחדים. רק 2-3 שנים וימים אחדים, ככללות זמן הקצוב, זאת אומרת קדנציה, באיבה הדפוני כמוץ לפני רוח קדים. והנה בעת עמדו למניין ומונים, וים נידונים, זה בוחר וזה גואל, זה מותח וזה נועל, וסוף דבר לא עלתה מחשבה, אדוני אבי, זיכרונו לברכה מכוח לפועל, שהוא רצה למנות אותו לרב ורמייזה. והם היינו ואמרו, אמת כי גאוננו, אדוננו מורנו ורבנו, נשיא אלוהים היה בתוכנו, אך לא יעשה כן במקומנו, למנות בעל בית בקהילתנו לרב מורה צדק עלינו. ולא ממונה לרב ורמייזה, ממש בהקדמה לספרו, רואים... את חייו הקשים. למה הוא לא פרסם ספרו, מקור חיים? זה לא תמצו בהקדמה לספרו, מקור חיים. אבל זה, כי זה הוא כתב בהקדמה שהוא חשב כן לפרסם. אבל זה נמצא בהקדמה לספרו חוות יאיר. אז שוב, אמרנו חוות יאיר, יאיר זה שמו השני. הוא גם כתב את זה בספרו השני. לא אמרנו בחייו את ספריו, חוץ משני הספרים האלה, יש לו חוט השני, הוא מזכיר את זה פה, אולי הוא הזכיר את זה פה, אני לא זוכר, שהוא פרסם תשובות של אבי וסבו. הוא כותב בהקדמה של חוותי. אחר כך עלה בלבבי, זה מקור שתיים, ניקח לנו, נקרא, הוא כותב כמה דברים על עצמו. אחר כך עלה בלבבי להדפיס מסעף פוריה מספרי הגדול, והוא ספרי מקור חיים שחיברתי בעזרת השם על חלק שולחן ארוך של אור החיים. ושלחתי ממנו קונטרסים לגדולי רבני אשכנז בימים ההם, וכילסו ושלחו להסכמותיהם בכבוד גדול. אך הסכמתי אז להדפיס ספר שוט מאבותיי גאוני הארץ, לכן התאחר עוד ספרי מקור חיים הנ"ל, מצאת כוח אל הפועל. זאת אומרת שהוא מחליט בינתיים מה שיותר חשוב, כיבוד הורים. הוא עד שיוציא את הספר הזה הוא צריך להתקין לדפוס וגם הוצאות הדפסה, הוא מחליט לפני שמוציא את הספר הזה להוציא ספר אחר. תשובות של אבי ושל של, 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 סבו. ביני וביני, בינתיים, עד שאני עברתי על הספר ההוא, נקרא חוט השני, יצאו לאור תורה ספרי שני המאורות הגדולים, חיברו על חלק אור החיים, שהם מגיני ארץ מאוד נעלה. מי הם המגיני ארץ מאוד נעלה?
בן אברהם.
והתז שיצא בשם מגן דוד. כן, אמרנו שהוצאת מגיני ארץ, וזה שם, שם של מדפיס מגיני ארץ, שהופכים את התז למגן דוד, אמרנו מגן דוד תז, ומגן אברהם נון יוד, שזה נר ישראל, שזה השם של התז, לא המגן אברהם, דיברנו על זה, שיר, לא, שיר שעבר, לפני שניים. בזמן שהוא, החיבור שלו כבר כתוב, והוא עומד להדפיס אותו, אבל הוא אומר בעצם קודם ככיבוד הורים, אני אדפיס את התשובות של אבא שלי וסבא שלי, והוא מתעכב בגלל הדפסה, התשובות של אבא שלו וסבא שלו, בינתיים בזמן הזה שהוא מתעכב, מודפס מגיני ארץ. וכשמודפס מגיני ארץ, אז מה הוא רואה? ומצאתי בהם רובה דמינקה ממה שהגעתי. רוב החומר שלי על אור חיים, כתוב שני גדולי הארץ, הם דנים בדיוק באותם דיונים שלי. סוף דבר, על ידי שני חיבורים הנ"ל, נולדה מבוכה ושערורייה בספרי הערוך מסודר, ונתגולל עליי הגיעה רבה, ולתורך גדול ועול כבד לעשות מחדש מהדורי בטרה בחסר יתיר וחליף. הרבה באתי ליתר וחלק להחליף, עמדתי להתקין את זה לחדש נפוס. ומאז נשאר הספר הנזכר במערכתו ככלי שלא נגמר מלאכתו. כן, הוא תקוע, הוא מחליט לערוך את הספר שלו מחדש, אבל לערוך מחדש זה עניין של שנים, וזה כבר לא יצא לאור. את צריך להעיר שמצאו איזשהו תקציר של הספר הזה כעת, נראה לו בסוף המאה ה-20, ויצא לאור איזשהו תקציר של זה, אבל אף אחד לא מכיר. ולכן הוא לא בסדרת הנושא כלים, אלא הוא שוט, כל תלוי במזל. וברבות עיתים וימים, הגיעה שנה וכללותיה, היא שנת תף ממתת י"ג סיוון. וואו, איך הכל באותו זמן, כן, מאז מסעי הצלב. כל הפרות באשכנז הם בתאריכים דומים. שנחרבה עירנו ושמם באבוננו בית מקדשנו מקדש מעט שם. ויושבי הקהילת קודש, כן, זה גירוש ורמייזה, יצאו מפועלים נעים נדים וטולטלים, וגם אני בתוך בני הגולה ומללים. ואחר כמה גלגולים וטלטולים, קבעתי דירתי פה, עיר גדולה אלוהים, היא קהילת קודש פראג, וכאשר פה בית דפוס יפה, אפנאים, ארוחה בכל ושמורה. אמר לי ליבי, קרב מועד, והגיע הזמן שתצלח במלאכתך. ואף כי במשך שנים שעברו תלאות על גבי תלאות תשיגוני, וסיבות רבות וצרות יקפוני, הם הימימונו על גחלי, גחלי ריקים יציגוני, ואף כי לסיבות וטרדות, פחד, פחד ודרך ואבון, עזבני כוחי, והזקנה קפצה עליי. ואורני החוש והשכל, גם הם הענם איתי מקודם, ועל אפילו דלת עמוד של הלכה והליכה, אני צעיד, צריך סעד ושמיכה, אני זקן ולא יכול ללכת, דלת עמוד של הלכה והליכה, כן, כזה שחור נמצא ודלת עמוד של הלכה, ודלת עמוד של הליכה, הוא אומר, אפילו דלת עמוד אני לא יכול ללכת, אני צריך עזרה. אמרתי, ואז הוא לא יכול להגיע כראוי את הספר שלו, כי הוא אומר, אני לא חד כמו מקודם. אמרתי, לקח מן הבא בידי דברים ככתבה מוסרון כבר, שגם כראוי להוציאים לאור. ומה כלח גדול משעות שנשאלתי מחבריי בימי חורפי. הוא אומר, אני כבר לא יכול לכתוב חדש, אני כבר לא חד כמו שהייתי. הוא איזה מודעות עצמית וצער גדול. אבל הוא אומר, יש לי דבר מוכן. יש אצלי מימי חורפי כבר המון שזה תשובות. אז אני אדפיס את התשובות שכבר מוכנות לי. הוא לא התכוון להדפיס אותם, חיבורו הגדול הוא ראה בתור החיבורו על שולחן ערוך. ובזה הוא כבר הבין שהוא כבר לא יוכל להוציא. אז הוא מוציא את השו"ת. ובאשר ראיתי ונתון לליבי, וואי, אני כואב לי על לב רק לקרוא את זה, וכאשר ראיתי ונתון לליבי, כי רוב מחברי ספרים אשר לא זכו בימיהם להוציא לאור ספריהם, הנה בניהם וצאצאיהם, שגם כן אני אומר תורה נוגע להם, מי למקום אבותיהם, מי לא יודע לפרסם דבריהם או להוציא לאור תלמותיהם, בין היתר הוא עצמו שהוציא תשובות אבי וסבו, ואם ימלא אחד מבניי ויוצא חלצה לעשות ככה, כן, להתקין את השו"ת שלו, סליחה, הספר שלו השולחן ערוך, תבוא עליהם ברכה. ואם ימענו בהמשכה, כל הקודם זכה. זאת אומרת, אין זכויות. קודם בן שלי, אם לא בן שלי, אין זכויות. מי שכתב עד אצלו, שיגיע אותו כראוי ויוציא אותו. ועכשיו הוא חוזר לתשובות. קראתי שם התשובות חוות יאיר. כשמי או חוות יאיר. כשמי אשר מן השמיים ניתן לי בחולי יאיר. קודם כל זה שמו. וגם חוות לשון חיות. כפי ששם חווה הראשונה בפשטן של דברים. וכן שמי מבטן קורא לי חיים. זאת אומרת, חוות יאיר, לי קוראים חיים יאיר. אז זה משחק מילים, תנאי. ויש עוד בטעם שם זה רמז, והוא מקרה שעמדתי על מספר תשובות עומדות על, על מנת ומכונות לדפוס, ואומר לפחות תף ריש למד ה' גימטריה חוות יאיר. התשובות בחוות יאיר הן פחותות מזה בהרבה. האם היה לו כזה מספר עצום של 635, שהוא רק הדפיס מעט מהם. ומלבד כל זה, בחרתי עוד בשם הזה להיות מזכרת טוב לזקנתי החסידה מרת חווה זצה. ואז קוראו את זה חווס יאיר, כאילו יאיר של חווה, על שם על שם סבתו. אם אבי הגאון מורינו הרב שמשון זצל, קירו, סליחה, אם אבי הגאון מורינו הרב שמשון זצל, קירו יאי לכך, שאני אקרא את השפר עצמה מעניין, לא אביו ולא סבו, אלא סבתו. הן מצד שממנה נשתלשל לו ולבית אבי, ייחוסי של עטרת תפארת הגאון הנודע ונזכר בפי המחברים, מורה נערב לפראג. מי זה? המהר"ל מפראג הוא צאצא שלו דרך סבתו. זו גם דבר שנזכיר סבתי, שהיא צאצא שלו. כי זקנתי הייתה בת ביתו של הגאון מורה נערב לפראג הנזכר. דבר ראשון, כי בת ביתו היא נכדה של המהר"ל מפראג. הן מצד לימוד שהייתה יחידה במינה בדורה בתורה. ונהרינה שהיה לה מדרש רבה בלי פירוש, ולמדה בה על פי השגתה ושכלה, ובמקומות רבים השיגה על הרב בעל מתנות כהונה פירושי הרבות, ופרשה באופן אחר, שכל השומע יבחון שהדין עימה, כל השומע, אין ספר, ואיזה דברים הם כתבתי בכרכים בשמה. וכן עשתה בפירושים מחזור וסליחות, זאת אומרת, יש גיליון שלה, ובפירוש רשי בחומש ב-24, זאת אומרת, 24 ספרים, לא רק בחומש, אלא בכל התנ״ך, ובתרגומים וספרים החיצוניים, וכמה פעמים שנתחבטו בדבר גדולי הדור, ובאי והושיטה בקנה, זאת אומרת, בקלות נתן להם כשגדולי הדור התלבטו, והייתה מופלגת בכתב ולשון צח ומצוקצח. זה בתורה. גם הפלגתה, חסידותיה והנהגתה הצדקת, אי אפשר לעלות על הנייר. ונתעלמנה ביותה בת 30. ושוב לא הייתה לאיש, לכבוד בעלה זקני הגאון מורה נורא שמואל. לא התחתנה שוב בגלל גדלותו של בעלה. והייתה מתגוררת בפראג, מקום עבודותיה. ובנשוא ארון השם, אדוני אבי הגאון ז"ל, איש שנת תף יוד מפראג, שהיה דרשן לקהילת קודש ורמייז על הרבנות, זאת אומרת כשנפטר אביו, כשהיה רב העיר במעזה, נשאה אמו והייתה אצלו לערך שנה. ואחר כך נשאה רגלה לישא לארץ ישראל. וואו, איך מזכיר לנו את הרבנית בעילה. ובאמנתנו הרבים לא הספיקה, כי מתה בקהילת קודש סופיה בארץ תוגרמה. מה זה תוגרמה? כן. המעצמה העותמנית מגיעה לדרום בולגריה של היום. והיא בדרך לארץ ישראל, והיא כבר מגיעה לארץ תוגרמה, שזו המעצמה העותמנית. זאת אומרת, כבר חצי צעד בארץ ישראל. לא, זה עדיין באירופה, אבל הכוונה היא עכשיו היא צריכה לנסוע מצפון האימפריה העותמנית לנסוע דרומה.
זה אשתו או אמא שלו?
סבתא שלו. סבתא שלו. סבתא חווה. ופלא מכבוד שעשו לה במותה שם. וכן בכל מקום שבאת לשם, כי היה שמה נודף וריחה נודף במדינות למעלתה בצירוף יחוסה, ומעלות שני אחיה הגדולים הרבנים האדירים הגאונים. זאת איזה כבוד עשו לה במותה. לכן עשיתי לזקנתי מזכרת, כי הייתה בחוכמת התורה ומעשים, הם כל בני גילה ואתרת תפארת. ויובן, חוות יאיר, שמענו חוות יאיר, יאיר הוא מיוחס לאישה חסידה חווה. כי כך דרך לשון אשכנז, כשתולים האדם בגדול ממנו נתייחס. זה מדהים שאבא שלו וסבא שלו היו כל אחד מהם הרב של ורמייזה. והוא אומר, אני צריך להתייחס לגדול שממנו באתי, וזה סבתא חווה. ואולי לצדקה וזכות יחשב לי בפני יוצר יצורים, לאור החיבור הזה עם שאר החיבורים וואו, אז הנה גם אנחנו הלכנו בדרכו של חוות יאיר, והזכרנו שם וזכות סבתו, מרת חווה, בת ביתו של המהר"ל מפראג. טוב, עוד שני פרטים עליו לפני שנראה מתורתו. אחד, חוץ מזה שהיה גדול תורה, וזה היה חזן. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי יש ספר עתיק בשם מנהגים לקהילת קודש ורמייזה, שכותב אותו יוזף השמש, הגבאי של בית הכנסת, כתב את המנהגים, הרי אצל יהדות אשכנז, מאוד מאוד חשוב, המנהגים. אז הוא על המנהגים, ועל המנהגים יש הערות. ואחת הערות עוסקת בשאלה, האם אבל יכול להיות חזן בימים נוראים. מנהג אשכנז שחזן, אבל אינו חזן, בחג, בגלל שהאבל הוא חזן הרבה בימות החול, יש לו חיוב, ואם הוא יהיה חזן בשבת ובחג, אז זה אבל הוא בפרסיה, שאסורה בשבת ובחג. אז הוא לא חזן. ובכל זאת כותב, בשנת תפלמד א', 1670, מה מיוחד בשנה הזאת? הזכרנו שנפטר אביו. והוא מקווה מאוד לרשת את אביו, אבל בסוף מתמנה אחר, אהבה ומתאומים. אז אלה שיש מתאיה, דילגתי פה שפשוט נגמר לי המקום, ממש, בדף הזה הייתי צריך לצמצם, נגמר לי כבר המקום, אז דילגתי על התארים. אמרנו הרב חיים, בן הרב, כותבים פה הרבה תארים על שם אביו, ואף שהיה, הייתי פה בהקלדה, אבל תוך י' ב', מכל מקום נבחר, אתה צריך להקליד את זה, זה במאגרים, שהיה אבל תוך י' ב', מכל מקום נבחר בין פרנסי הקהל להיות חזן, להתפלל תפילות הנ"ל בראש שנה ויום כיפור. ואז זה ראיה שאבל יכול להיות חזן, אבל הוא אומר שזה לא דוגמה. כי לא נמצא בקהילתנו חזן כמוהו, אין בידיעת פירוש המחזור עם כל הכוונות, כי הוא חריף, הוא וקי ולמדם גדול וחשוב. ואין בחזנות, בניגוני החזנות השייכים לימים נוראים, כי הוא אומן גדול באומנות החזנות ויש לו קול נעים. ואז הוא ממשיך, שהוא לא היה לי מקום, ולכן אי אפשר ללמוד מזה. כי הוא היה חזן כזה מיוחד שלא היה לו מחליף. ובאמת אגב ככה פוסקים להלכה, ככה פוסק משנה ברורה, שם הלב ושם אחרים, לא יהיה, אבל לא יהיה חזן בשבת וחג. חוץ מאם הוא חזן, הוא יוכל לימים נוראים וקשה למצוא מחליף. זה ממש אפשר להגיד, כמעט נפסק להלכה, הערה של יוזף השמש. שמש. אז זה נלמד מהמעשה, תראו כמה מחמאות על החזנות שלו, אבל אני רואה פה בין הדברים, עד כמה הוא מפאר את האיש, אני מנחש שזה היה אחרי שאביו נפטר, ולפני שמינו את המחליף, אז חזן הראשי בראש שנה ויום כיפור היה הבן הנפטר שהוא מועמד לרשת את אביו ומועמד עוד מעט יהיה בחירות של הפנסים ויש הרבה תככים, אז אולי זה היה חלק מהעניין. טוב, אמרנו שבית הקברות בברמייזל, מצבתו, הבאתי חלק, מה חשיכה גדולה מגניזת המאור והשפת רבינו רבי רבותך הללה, קברו אותו בכבוד גדול, ובמצבתו הייתה מפוארת, נפטר רבם. אבל אני זוכר להם שהם לא מינו אותו לרבם, רק אחרי שחזרו מהגלות של 10 שנים. שמעון נשמע בתורה ובחוכמה כעקביה, אשר עליו העזרה ננעלה. משפט קצת קשה, עוד מעט נדבר עליו. יאיר נתיב בחוברו ותשובותיו, אשר השיב לכל נפש השכלת, חיים למוצאיהם, עזר ותרופה ורב תועלת. כן, יאיר חיים. אז עשו פה משחק מילים נאה של יאיר נתיב וחיים למוצאיהם. זה קטע במצבה גדולה. המצבות היו אז, ניסיתי לשמור על, הם היו מאוד חצובות בשיש, עם מאוד אישור לשני הצדדים של האותיות, רק לפעמים קצת מחוברות אחת לשנייה, וגם בלי פיסוק, לפעמים טיפה קשה לי לקרוא. אז מה זה, מה זה כעקביה אשר עליו העזרה ננעלה? כן? שמעון ישמע בתורה וחומה כעקביה אשר ננעלה. אז זה משנה במסכת עדויות, הבאתי מיד אחר כך, עקביה במנהלה יליד 4 דברים. אמרו לו, עקביה, חזור בך ב4 דברים שהיית אומר, ונעשך אב בית דין לישראל. אמר להם, מותר לי לקרות שותה כל ימי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום. שלא אומרים, בישל שררה חזר בה. ונידו, הוא מת בנידויו, וסקלו את בית דין ארונו. אמר רבי יהודה, חס ושלום שעקביה נתנתה. שאין עזרה ננהלת בפני כל אדם מישראל בחוכמה ובירת חטא כעקביה במען הלב. ואת מי נידו, זה סיפור אחר, את אליעזר בן חנך, הוא ממשיך את כל הסיפור. לא, לא, לא נידו, ולא זה, הוא מקטין. וגם זה בכלל לא היה הוא. אז אין הנזרה ננעלת בפני כל אדם בישראל בחוכמה ובירת חטא, כעקביה בנעל הלל. אז עכשיו אנחנו מבינים את המשפט, כעקביה אשר עליו, ההזרה ננעלת. כן, שהוא כמו עזריה, אין, אין, אין. מצד שני, מה הסיפור פה? שאלה גדולה, נדעו או לא נדעו את עקביה בנעל הלל? בגלל דברים שאמר, שזה אולי בעיירה, העיר, לא העיירה, העיר הגדולה, ורמייזה, היא לא נתנה לו את התפקיד. ועכשיו שהוא נקבע, מזכירים את הקרבה בנעל הלב, שגם הוא, נדעו או לא נדעו, כן, העזרה ננעלת, בעצם לא נדענו אותו. אבל הסיפור שם ממשיך במשנה. בשעת מיטתו אמר, האב, סליחה, הקרבה בנעל אמר לבנו, בני, חזור בך ב4 דברים שהייתי אומר. אז זה קצת מראה בסיפור שכן נדעו אותו. אמר לו, הבן, אבא, למה אתה לא חזר בך? אמר לו, אני שמעתי בפיר מרובים, ואתה לא שמעת, דילגתי, ואתה לא שמעת אלא מפי אחד, זאת אומרת, אני שמעתי את זה מרבים, אתה שמעת רק בשמי, כאילו היה לו כמה סיבות, אני לא יכלתי לחזור בי, אבל אתה לא מודה בזה, אתה רק היום ממשיך שלי, תחזור בך, שתקבל תפקיד. אמר לו, אבא, פקוד עליי לחבריך, תגיד להם שיתנו לי תפקיד. אמר לו, איני מפקיד, אני לא מפקיד עליי לחבריך, אני לא אומר להם שיתנו לך ג'וב. אמר לו, שמה, למה צאת בי? אמר לו, לאו, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך? שמה, זה לא יאמן, הדמיון. נכון? כי אבא שלו היה הרב, והוא רוצה לקבל את התפקיד של אבא שלו, ומעשיך יקבוך ומעשיך יקבוך, אתה לא תקבל את זה בגלל האבא שלך. לי נראה שהעיירה רצתה לרמוז למשנה הזאת, שהיא כתבה כעקביה אשר עליו העזרה ננעלת. א', לא ממש נדינו אותו, וב', אתה לא יכול לקבל את התפקיד בגלל אבא שלו. מעשיך יקבוך, מעשיך יקבוך, אבל אולי זה רק דרשה שלי של המצבה, שאני לא יודע מי כתב אותה, אבל נראה לי שזה יפה לסיים את סיפור חייו במצבה הזאת, ולעבור לתורתו הגדולה שלא ידעתי מה לבחור, היה מאוד קשה. יש לנו 20 ומשהו דקות, כמה שנספיק. אני בחרתי פשוט, חוץ מאחרון, גם האחרון, חוץ מאחרון, אבל דברים שהוא מצוטט הרבה, בעיקר בשוטים בני בזמננו, ובפסקי דין בני זמננו. הוא עסק בהרבה מאוד נושאים, רק אני רוצה להעיר. שהוא מדפיס את זה בגלותו, שהוא בעצם לא היה רב רשמי כמעט, כמעט אף פעם, הוא היה אולי קצת רב, אולי היה לו איזה תפקיד תורני בפרנקפורט, אולי הוא היה רב רשמי בקובנץ, הוא בדרך כלל שואלים את הרב, והמון תשובות, המון המון תשובות, אבל אפשר לראות שהרבה מהתשובות הוא לא מביא שאלה, אלא מתאר את השאלה, חלק אומר, ההוא שאל אותי, ההוא שאל אותי. זה לא שאלה רשמית שיש לו בכתב, שהוא כותב למישהו תשובה ושומר את זה לעצמו את התשובה והעתק, זה א', וב', לפעמים הוא לא מתאר שאלה שהוא נשאל, אלא מצב שהתעורר. ואז הוא כותב את דעתו, זה לא בהכרח תשובה שהוא כותב. אבל הרבה כן, הרבה זה שאלה רגילה ותשובה רגילה. אז שוט קוף כפב, עניין של המנהג, שזה מאוד מאוד חזק באשכנז, ומאוד חזק בוורמייסה, תראו את השאלה, נשאלתי מבעל תורה ויראה לו כמרובים. תראו שהוא לא מביא את השאלה מהכותב, ולא הוא מתאר. אם מחויב גם כן ינהוג פרישות ותעניתים שני וחמישי, שנהג אביו בנדר כל ימיו, ובפרט יהודה דר, מה יש ביהודה דר? שנהג אביו להתענות ולחלק צדקה כל שנה מפני נס גדול שנעשה לו. הוא אביו איש צדיק, ויש לו כמה תעניות קבועות בשבוע, והוא מנהיג את זה מנהג משפחה. כן, לא אוכלים ביהודה דר, יהודה דר זה יום מיוחד, כי נעשה לו נס. אז אם הוא מחויב, להמשיך במנהג אביו. וישבתי לו בעריכות, ותמציא דבריי בקיצור נמרץ. אתם אומרים, זה לא התשובה המקורית, וישבתי לו בעריכות בעל פה, בכתב, כאילו הוא מתאר את השאלה, והוא מתאר את התשובה. דלכאורה, נראה, דאי דבני בישן, זה הסוגיה הגדולה על מקום שנהגו, בדרך כלל בישן אומרים שזה בית שען, פה סמוך. מחייב לבנים להתנהג בכל דבר שקיבלו עליהם אבותיהם. סוגיה מפורשת במקום שנהגו, שיש, אם האבות נהגו, זה מחייב את הבנים. אבל הוא מצמצם את זה. רק דמוטל עלינו לדקדק בזה. דים כן, איך מצאנו ידינו ורגלינו, בכל דור ודור, בכל עד ושעה, בכל מקום, שיש חסידים מופלגים, ומלדי חסידות ותעניתים. ואיך הבנים נוהגים במנהג חסידות? אף כי גם אין צדיקים ישרים. מה, כל פעם שבן אדם יגזור על עצמו כל מיני גזרות, מה, זה מחייב את בניו, ואם זה מחייב את הבן שלו, אז הבן שלו חייב בזה, אז ממילא זה מחייב גם את בנו אחריו, אז כל הדורות, כל פעם שיהיה צדיק מופלג, אז כל הדורות, עד סוף כל הדורות יהיו חייבים בהנהגות שלו. ואם כפי שאלתך, היה לך לשאל גם בחיי אביך, זאת אומרת, למה אתה שואל שאבא שלך נפטר? גם שאבא שלך חי, אתה צריך לשאול אם אתה חייב או לא. וכל איש ישראל שיקבל על עצמו, הוא יתחיל לנהוג איזה דבר, כגון לעמוד בשמרות הבוקר, ולטבול בכל ערב שבת, כמו דוגמה לשתי קומבות, כן? או לקום בתיקין, או לדבר כל יום שישי, ממש כמו היום. תכף יהיה גם בניו חייבים להתנהג כן, וכן כל הברות הבאים ממנו עד אלף דור. שאלה ראשונה, ועוד יקד לתמוע, ולפי זה יש חומרה לבנים ובני בנים יותר מאביהם הנודר עצמו, שהרי הוא אבי מצא להתיר לדרו. מה, הם חייבים כאילו? הוא יכול להישאל, אם היית יודע, היית נודר. הם לא יכולים להישאל, מה הם יגידו? הם קיבלו את זה, אז אי אפשר להישאל. מה, זה יותר חמור? ואז הוא אומר, גם בסוגיה של בישן, נראה לנו דעתי, אז יש שם פסוק, נראה לנו דעתי, הם באים ושואלים ממישהו, בני רבי יוחנן, והוא אומר להם, שמה בני מוסר אביך. אז הוא אומר, נראה לנו דעתי, דוודאי קרא, דשמע בני מוסר אביך, הוא אסמכת בענו. והוא דוחה ומסביר למה לא, ואז הוא מגיע כאילו לשאלה האמיתית. והואיל דעתינא לאחי, יש לומר, דווקא קבלת רבים בקהילה דקביעו יחד. ואחי משהו על לשון הריבש, שהמקום גורם, זאת אומרת, זה לא מנהג האבא, אלא מנהג המקום. וכן באנו בני בישן, מה הכוונה? שהם מגיעים מאותה עיר, זה מנהג העיר, זה לא מנהג המשפחה. והנה בקהילתנו הקדושה, כן? ומה זה? שעוד היום מתענים גזרות תתנו וקופתת. וואו. כן, מסע הצלב. וקרוב, ומה זה, כן? תקנות קהילות שום, שחרבו עד היום מתענים באותו תאריך. וקרוב לוודאי אחד מאותו דור לא נשאר מזערו דר בקהילת קודש. אנחנו ממשיכים את התעניות, למרות שאנשים מתחלפים, אנשים עוברים, אנשים באים, אני לא חושב שיש היום, אומר אחד, שיכול להגיד שאבי, אבי, אבי, אביו, היה בגזרות תתנו. זה מנהג המקום ולא מנהג המשפחה. וחשבתי, זה ראשי תיבות קשים, אז פתחתי, בעלי בתים לעת עתה בקהילה, כנראה זה היה מקובל אצלהם, הקהילה, ורובם ידוע, שאין אבותיהם עד דלדרה מדרי הקהילת קודש. ונראה לי סברה זו מוכרחת אפילו להקל. דים לו כן, כשבן או בת נזדווגו לדור בקהילה אחרת, וכל שכן בני ביתו שהעתיקו משם, תקם עליו שאם אין דעתו לחזור, אינו מחויב לנהוג חומרה, הוא מנהג עיר שיצא משם. זאת אומרת, זה מנהג המקום גם לכולה. שאם אתה בוורמי הזה אתה חייב, אבל אם אתה לא בוורמי הזה, אם אתה עוזב, זה לא מנהג שלך, זה מנהג המקום. ואם אתה עוזב, אפילו אם גרת הרבה דורות בוורמי הזה, אתה גר במקום אחר, אתה פטור. ונעירה כאב האיטליה, כן, כשהייתי צעיר, נמנו ורבו בעלי תקנות ובראשם, אדוני אבי הגאון, מורנו הרב שמשון זצל, לשנות מנהג קדום, הנהוג, שלא לשחוק כל השנה, רק בימי חנוכה. היה, בעלי התקנות רצו לשנות, שכל השנה אסור לשחק, מותר לשחק רק בחנוכה. אתם יודעים שמנהג אשכנז זה לשחק בחנוכה גם בשח, וגם בקלפים, ואיזה הימורים, אפילו הסביבון זה מקורו. והיו אלו קלפים מיוחדים שמשפחות שמרו, משפחות מאשכנז, לשחק בחנוכה. שאסור לשחק כל השנה, לשחק זה לגויים. אנחנו לא משחקים, ידעו לא משחקים, חוץ מחנוכה. והרה בעיני אדוני אבי החסיד, שהיו מהנס הקבועים להודות ולהלם מיוחדים לסרוק וקלות. וקש לו עושרם בחנוכה, ולא עלתה בידו, כי לא הסכימו לשנות מנהג. אמרו חס ושלום, אנחנו משחקים בחנוכה מנהג אבותינו, איך אתה רוצה לבטל? מנהג חשוב, למרות שזה משחקים, לא משחקים קדושים. אז מנהג לשחק בחנוכה. עד כאן הייתה התשובה. ועקב באתי לכתוב דבר למד מעניינו, כי אחר שנחרב קהילתנו בעווננו, ושמע מירינו סיוון, תף ממתת, ראינו את גמל בסיוון, ושאלו בני קהילת קודש ובאו שנתפזרו כמזרה, אם מחויבים בתענית מנהגי הקהילת קודש, ושאר דברים שנהגו שם. הם פתאום שואלים, מה לעשות בגלות, בעשר שנים האלה? האם בעשר שנים, כי מנהגי ורמזה נכונים לבני ורמזה שהתפזרו? זו שאלה זמנית כאילו, כי בסוף יחזרו הלאה. זה נקודה ראשונה בעניין החזק של המנהג, של מנהג הקהילות באשכנז. שאלה שנייה, כאמור, מצוטטת עד היום. לגבי, האם מותר להסגיר לגויים? יהודי שנחשד, במקרה הזה ברצח, האם מותר להסגיר אותו לגויים? תראו באיזה לשם יפה התשובה הכתובה. שאלה. דעתי הוא כותב גם את השאלה. שני בחורי חמד בארץ רוסיה נתקוטטו זה עם זה, ושלף אחד מהם סכינו בכעסו, ותחפו בלב חברו ומת. אלו שני בחורי חמד. כן. וברח הרוצח לארץ אחרת מחמת מרדים. ובתחילה נתעורר לעשות תשובה, וכאשר קצב לו אחד מן הגדולים תשובה, הראוי לו, פרה כל. ונעשה ריש ביריוני וחברי גנבים, ונתפס על גניבה בקהילה גדולה. ועמד אחד אוהב הגנב בשביל הנאה. זאת אומרת, הוא מקבל פה כסף, לכן הוא לא אוהב הגנב בשביל הנאה. ונתאמץ להשתדל ולהמליץ בעדו. וקרא אחד מחשובי העיר ולומדי התגר, ואמר שאסור להצילו מן המוות בדני נפש אחיו מישראל, אשר הרג. ועד רבה, אם היה אחד מקרובי הנרצח שם, היה יכול למוסרו למלכות כדין גואל אדם, ואיך נשתדל להצילו? זאת השאלה, כן? האם צריך להשתדל להציל אותו מידי הגויים, או הפוך להסגיר אותו לגויים? תשובה, מה אמר אותו חכם שאסר להשתדל עבורו לא הצילו? לכאורה לא דבר ריקו. בגרסין, המסכת נידה, זה העברית שלו, ממש לקנה. הנו, בני גלילי, דנפק עליי וקלה, שיצא להם קול, דקטול נפשה. שיצא להם קול שרצחו את הנפש. עטו לקמד רבי טרפון. אמר לו, אמר, לתמרינה, אמר, תחביא אותם. אמר לו, איך נעביד? אילו את מרונחו, חזו ידחו. תמרינו, האמור הבנן, הליש נבישה, כן, לשון הרע, אף על גבדה לקבול, אילו מבאי, אימך שלאי באי, זיל אתון תמרו נפשייכו, אתם תתחבו. לא חשוב, הסיפור הזה פרש רץ, כן חשוב, הוא מביא את פרוש רשי, שהם הרגתם ואסור להציל אתכם. זאת אומרת, הוא התחבר, רבי טרפון. עיין תוספות שכתבו בשם השאילתות פירוש אחר, מכל מקום לא חלקו ולא תמול פירוש רשי. ועוד אפשר לומר, שכל, זאת אומרת, אתם תתחבו ולא אתם תחביאו אותם. ועוד אפשר לומר, דכל שנתפס על דבר רציחת נפש מישראל. שילו היה סנדרין, היה מצווה לכל אדם נעביר לו בדיון, הוא קיים מצווה בהראתה מקרבך, בזמן הזה שאין בידינו, על כל פנים, לא נפעל להציל, לא. כמו שאמרו חכמים, אפה מרבים שפרי דמים בישראל. זאת אומרת, לא להציל אותו מיד הגויים, אסור להציל אותו מיד הגויים. לא די שאנחנו לא דנים על רצח, אין לנו היום סמכות לדין על רצח. מה, אתם רוצים להציל אדם, זאת אומרת, יהודי שהרג יהודי, אתם רוצים להציל את הרוצח, חס ושלום, שלא ייפול ביד הגויים? אדרבה, שיפול ביד הגויים, ופה הוא מתיר להסגיר. עכשיו, עניין ההסגרה לחול, היה סיפור ענק שבגין עלה לשלטון, לא ניכנס עכשיו לתוך הסיפור, אבל דנו בזה כמה פעמים, גם בתי דין רבנים, אבל גם בתי משפט, ואין הרבה התייחסות, והתשובה הזאת מאוד מצוטטת, יחסית לתשובות, תשובה מצוטטת. אגב, מי שואל פה את מי? אני לא בטוח, נראה לי שהוא מתאר מצב, ולא ששאלו אותו, אבל אני לא יודע, לא רוצה להיכנס. בשיעות חפית תיאוריה, סימן קוף צדיק ב' זה קונטרס, ממש ספר יכול להיות, גם מבחינת האורך, בעניין הלכה למשה מסיני. יש מצוות שנאמר עליהם הלכה משה מסיני, ויש מצוות שלא. מה המכנה המשותף? מה הופך מצווה להלכה משה מסיני? אחד החיבורים, אני מרשה לעצמי כל איזה חיבור, אחד החיבורים הכי חשובים בנושא הזה, זה התשובה הזאת של החבות, של החבותיים. הבאתי כמה קטעים, בעיקר שהוא מדבר נגד הרמב״ם. אתם יודעים מה הרמב״ם אמר, מה ההגדרה של הלכה משה מסיני? התנאי החשוב, שלכן כל כך מעט יש. יפה מאוד. דבר שלא נפל במחלוקת. הוא דוחה את זה מכל מקול החבותיים, אבל הוא הכי חשוב בתשובה הזאת, הוא אוסף. הוא אוסף את כל הדברים שהם הלכה משה מסיני, ויתרה מזו, הוא אוסף את כל הדברים שהיינו מצפים שיהיו הלכה משה מסיני, והם לא, והוא מנסה להגדיר. אז הנה כמה דברים שכותב על הרמב״ם, והנה הרב, זה הרמב״ם, בנה חומה בצורה סביב תורה שבעל פה, במה שכתב שלא שייך לשכחה. הלוואי שנוכל לחזקה או למידע, מה שאי אפשר לדעתי. הוא אומר, הלוואי ונוכל לחזק את הרמב״ם הזה, אבל לדעתי אי אפשר. העברית שלו, משהו. כי כל דבריו הם תמוהים. ואי אפשר לעניות דעתי וקלשות שכלי, לעולמם ולקרבם אל דעת מותה ודעת תורה בשס. ותמה תמה יקרא לא עליהם, רק עליי, ועל מיעוט השגתי וחולשת דעתי וחולשת שכלי, שלא השגתי לפלגות בין ראובן חקרי לב, אתם מגזים את הפסוקים, להבין דבריהם וליישב התמיה שעלה בשס. לפי מונח קיים זה, מונח קיים זה היה הלכה בשביל
זה. ההתחלה זה בתמי תמי יקרא, והיה זה כמו משחק.
יפה מאוד, תמי תמי יקרא של התמי עם תף וא', כן. תימה תימה, נקרא. ולא, הוא אומר, אני לא מצליח להבין את הרמב״ם. חלילה, אני לא תמי על הרמב״ם, אני תמי עליי, איך אני לא מצליח להבין? אבל הוא מביא את כל הקושיות. ולא נראה ולא נחת, לומר אחר בקשת המחילה מעצמותיו הקדושים של הרמב״ם, ששגה בזה. כי ידוע שחיבר פירוש משניות בילדותו. קודם הוא אמר, אני לא מצליח להבין, זה לא שאלה עליי, זה שאלה עליו. אבל תראו מה הוא כותב. הוא כותב, הוא כתב את זה בפירוש המשניות, לא בחזקה. בפירוש המשניות הוא כתב בילדותו, אז אני לא אחלוק על הרמב״ם, אני אחלוק על הרמב״ם בילדותו. בטח גם הוא בעצמו חזר. ועל כורחנו שלא בטובתנו נאמר להציל הרמב״ם הצלה פורטה. הוא מנסה קצת. אז דילגתי פה, אני מביא מכמה פסקאות, אמרנו, זה חיבור שלם, הקטע בחיבור שעוסק ברמב״ם, שזה קטע גדול בחיבור. ועל כוחנו שלא בטובתנו נאמר להציל הצלה פורטה, שמה שכתב שהלכה למשה מסיני בו מחלוקת, רצונו לומר, בכלל הדבר בדרך המחלוקת תמי טהור, עשו מותר כאשר פסול, כדרך החולקים. כן נפרש שאין שכחה בכלל הדבר, כמו שכתבנו למעלה, לא מחלוקת קטנה, אלא מחלוקות עצומות. ואך אם הוכרח בגמרא דתרומה דנולדה שכחה בפרטים ובכללים, רק שהרמב"ם אמר שאין זה הלכה למשה מסיני, רק הלכות שקיבלו ממשה מסיני בסיני. מין תירוץ שזה לא הלכה למשה מסיני. זה הלכה וזה למשה, זה מסיני, אבל אין לזה את הכותרת של הלכה למשה מסיני. זה כמובן צמצום דחוק. ואין זה קושייה, אבל קושייה אחרת אומרת, הסביר על הרמב"ם גם כן, שמה שכתוב נאמרו למשה, לא רצונו לומר בלשון הלכה למשה מסיני, כן? רק מה שנאמר למשה בלשון הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, למשה בסיני נאמרו עוד מצוות, לא רק מה שהרמב״ם צמצם. אבל יש דברים שהם נאמרו למשה מסיני, הם רק לא נאמר לו בשם הלכה למשה מסיני. ככה הוא נסה לתרץ את הרמב״ם, והוא מודה בעצמו שזה תירוץ פורטה. זה כמה משפטים מחיבורו, כמו שאמרתי, חיבורו שנתפס בתור תשובה. אין פה נשמע מה ש... השאלה היא מה זה הלכה למשה מסיני. הבאתי שני משפטים מתשובתו שלו על הפעלה מלאכותית, מאוד מצוטט היום, שהוא, המשפטים שאמרתי הם מקריים, אבל הוא מצד אחד אומר שזה לא רצח, אבל מצד שני אומר שזה כן השחטת זרע לבטלה, שזה כמובן הרבה פחות חמור מרצח, אבל בכל אופן אסור, וככה מצטטים אותו אלה שרוצים להגיד שהוא ממעיט את האיסור,
אלה שרוצים להקל.
כן, להקל בנסיבות מסוימות. אלה שרוצים להמעיט את האיסור, מצטטים אותו, אבל גם אלה שרוצים להגיד שאסור, אומרים, וגם החוות העיר עשה תשובה מאוד חשובה בנושא, לכאורה, בגדול, הצדק עם הצד הראשון, אבל שאלה מאוד, תשובה מאוד מעניינת, תשוב, הבאתי שני משפטים, אין צורך לקרוא אותם. ונסיים בתשובה שלו, שהיא כולה סיפור.
זה אותו חוכמה ארבע?
מה זה?
קור ארבע ושמונה, שניהם...
לא, טעיתי, טוב שאמרת. בשניהם כתבתי קוף כפיו, במה מהם טעיתי? וואו, אני לא זוכר, אני אבדוק. זה אחד מהם, זה טעות הקלדה, אני אתקן לפני שאני אשלח את הדף. יפה ששמת לב, זה משחק הזיכרון. על התשובה הזאת, כתב מאמר ההיסטוריון ואח של אחד מראשי הישיבה, פרופסור אלחנה ריינר, פרופסור להיסטוריה, שעוסק ממש בהיסטוריה של יהדות אשכנז בתקופה הזאת ממש. והוא כתב מאמר עיתונאי כאילו, על התשובה הזאת, שהיא, לדעתו, אינה תשובה, אלא סיפור. הוא אמר, הרב בחרך היה גם סופר, והוא הכניס פה לשוט שלו תשובה במסווה של סיפור, והוא מנתח את מקורותיו ההיסטוריים של הסיפור. הוא מראה סיפורים דומים, הרי אשכנז זה ערש אגדות העם, כן, סיפורי האחים גרים. הערה שטיפה מפריעה לי וגם להקלטה. הוא מראה את ערש הסיפור. אז בואו נסיים עם זה. מעשה שירה בקהילת קודש ורמייזה, ברעש הגדול שנת שין צד עקבה. עכשיו, מי שקורא את התשובה לא שם לב, אבל צריכים לשים לב ש... כנראה הוא היה אז בן שנה. זאת אומרת, זו לא שאלה שהוא נשאל. זה סיפור שמספר, אי אז, כולכם זוכרים, כן, ככה הסיפור מתחיל. היה הפעם, כולם זוכרים שהיה רעש, מה זה רעש?
רעידת אדמה.
ברעש הגדול של שנת שין צד עקביו, מעשה שהיה אז, שסיפר לי איש ישר ונאמן שהיה בעמים ואין. אז מעשה שהיה, כן, ישר ונאמן, אז הוא זוכר. ובסיפור... העיקר פה זה לא הרעש, אלא המגפה. שחלתה בת יחידה של אחד מן הגדולים והעשירים אשר בקהילת הקודש, כן, קהילת קודש זה ומאזה, במגפה בר מינן, ומפני רוב הניגפים רחמנה לצנן, לא היה בנמצא משרתת או משרת שישמשנה בחוליה. חוץ ממשרת של קצב אחד, מצד אחד זה קצב, מצד שני, קצב אחד יפה תואר ובעל קומה. אתם כבר מבינים את הסיפור, כן? חולה הנסיכה לענייננו, והיא חולה מאוד, ומישהו צריך לשרת אותה. מחפשים משרתת, אבל הוא רומז, משרת, כמובן שזה משרתת, אבל בשביל הסיפור הוא צריך שזה משרת. אז הוא כבר אומר, משרתת או משרת, רק אף אחד לא מוכן לבוא. למה אף אחד לא מוכן לשרת? לשרת את הנסיכה, אחלה ג'וב. למה אף אחד לא מוכן?
כולם חולים.
לא רק שכולם חולים, זה מגיפה, זה מדבק. עשה שלום.
לא רוצים.
מה זה?
לא רוצים, להיות חולים דבר.
ובידוד, כן, אי אפשר, סכנת נפשות. חוץ מאחד, שמצד אחד היה קצב, זה לא ייחוס, מצד שני הוא כבר אומר בסיפור, יפה תואר ועל קומה, שאמר לאבי הנערה, נפשי חשקה בביתך, ונחרמו רחמי עליה, שני דברים. א', נפשי חשקה בביתך, וב', נחרמו רחמי עליה. אם תיתן לי, הראשי תיבות האלה, זה תקיעת כך בתורת שבועה, ראשי תיבות קשים, כדירה מי מקובלים אז, שאם תחיה, כן, היא גוססת, שאם תחיה, תיתן אותה לי לאישה, אני אשרתנה, ואשמשנה בכל כוחי, חינם אין כסף. ונתרצה ונתן לו תקיעת כף. ובבואה אל הנערה, כן, זה גילת אסתר, אם אפשר הרעש הזה, הוא גם מפריע לי, גם מפריע להקלטה. ובבואה אל הנערה, הרעש הזה. ובבואה אל הנערה, גם היא נתנה לו את תקיעת כף שתנסה לו. וכן עשה, נו, שמירת נגיעה, כמובן, התחייבות. וכן עשה המשרת ושרתה, ושימש באמונה. ובמעט זמן, נתרפאה, צריך להיות, ועמדה על בוריה. וחלם שרת גם הוא בכל יערה. היא התרפאה, אבל הוא נדבק. כן, כאגדות. וחלם שרת גם הוא בכל יערה, ותרשרתהו גם היא, כי נפשה קשורה בנפשו, ותאהבהו מאוד. ויחי גם הוא. אחלה סיפור. ואהב העשיר חזר בו אחר כך, כי בוש שתנסה ביתו למשרת, באשר ביתו יחידה לו, משכלת מופלגת בחוכמה וביופי, ואמר שהתקיעת כף בתורת שבועה, היה באונס ממנו מביתו להצלת נפש ביתו משחת. כן, אב חוזר בו. הוא אמר, אמנם נשבעתי, אבל השבועה הייתה באונס, כי מה לעשות, להציל את נפשה? לא ישרתו אותה, היא תמות ברעב, ולא יודע ממה. אז היה באונס, אני לא מחויב. אז האבא חוזר בו, אבל הבת עמדה באמונתה נגד רצון אביה. וגזמה שעל כל פנים תזקק לו, הן באיסור והן בהתר. ואמר האב, אז אם הבת רוצה להתחתן איתו בכל מקרה, אם כן, לא אתן לך אפילו פרוטה נדן, כוונה נדוניה, רק מלבושים כלשהם סבלונות וטבעת קידושים. וכך זכסה האב. זאת אומרת, זה מה שקרה. ולקחה משרת חינם, בלי נדוניה, היא עשירה, ולא מקבל גרוש. טוב, זה הסיפור. עכשיו, מה הקשר? עשרות שנים אחר כך. ושאלה מבעל שמונה, שמונה, אתם זוכרים? איש ישר ונאמן סיפר לו את כל הסיפור, הוא בכלל לא מכיר את זה, הוא לא היה. שאלה אני בעל שמוע הנעל, מה שנראה לי, אם עמדו אבי הנערה והמשרת בדין, איך דנו דיין אלא עידינה. לו יצויר שהמשרת היה תובע לדין תורה את אבי הנערה, מה היו פוסקים? זאת השאלה ששאל אותו, אותו איש נאמן. זה היה כאילו ההצדקה של להביא את הסיפור הזה בשוט. ואמרתי לו, כי לפי סיפור דבריו, הדינים ישרת. זה בדילוגים צדדתי. והיה ראוי לחוף האב וגם הבת, לאשר ולקיים את תקיעת כף בתורת שבועה. ואם אמור יואב, זה דבר ראשון, אפשר לכפות את האב, לקיים את שבועתו. ואם אמור יואב ותיקחן החינם, אף כי מצד אומנם דעת, כי סתם תקיעת כף, יש שכחן כדרך העולם, היא נדנה ראוי. מכל מקום יטען האב, שדעתו הייתה בתקיעת כף שלו, שדי ועותר, הוא שכר לו שיקח מתוך חינם, ולכן גם אם לא ירצה ליתן לה שטר, זה שטר שנותנים לבנות, לא חשוב, כי חצי חלק זכר, אין בידינו לחופו. כי נאמן אדם לשבועתו ועל נדרו, כמובן בסוף ההגה ביורד היה סימן רשלמת. זאת עושה כאילו פשרה. הוא אומר, האב לא יכול להתכחש את שבועתו. אבל מה שכן, הוא יכול לצאת מזה בשלום. למה? כי הוא יכול לומר, אין בעיה, תתחתן איתה. אבל אני לא התחייבתי לנדוניה. אני התחייבתי שאני ארשה לאדם פשוט להתחתן איתה, מה שלא יעלה על הדעת. אבל נדוניה, לא, 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 לא התחייבתי, מה פתאום, אני לא נותן נדוניה לכזה דבר. כך הוא אומר שיכל לנסח, אני חייב לומר שאני הייתי אומר משהו אחר, הייתי אומר שאם הנדר הוא נעשה באונס, הוא היה צריך לשלם לו משכורת. זה שהוא עבד חינם בסיפור, זה מראה שהוא עבד תמורת, אתה לא יכול שמישהו יעבוד אצלך חינם, תמורת משהו, בסוף אתה לא נתן לו את התמורה, כי נשבעת. אז, 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 אז איך לא נתת לו משכורת? היית צריך באותו זמן לתת לו משהו חילופי, ומגיע לו שכן על עבודתו. אי אפשר שיעבדו חינם. אני הייתי פוסק סביב הנקודה הזאת. קודם זה הסיפור, וסיום דבריו הוא כותב, מפני שישבו דבריי ענן, שישבתי לאיש שסיפר לי המאורה, וקילס אותם. אמרתי לה, לא אותם על הספר. כך דברי התרוד, יאיר חיים בכרך. תרוד, תרוד, אבל זמן לכתוב כזה סיפור יפה ומרגש יש לו. האם צודק פרופסור ריינר ואומרו שזה עיקר סיפור? אני אשאיר את השאלה הפתוחה, אבל בכל מקרה הסיפור נפלא, ותראו איזה פנינים אפשר למצוא בתוך השוטים. אז נגיד ככה, לרוע מזלו של הרב חיים יאיר בכרך, בעל החוות יאיר, לרוע מזלו, הוא לא הדפיס את השוט שלו, את הספר שלו על האור החיים. אבל בגלל שלא הדפיס אותו, הוא אומר, אז לכל הפחות אני הדפיס את התשובות שכבר יש לי אותן מוכנות, וככה זכינו לאחד השוטים החשובים ביותר מהתקופה. נושא כלים הוא לא, והוא אני בטוח מתבאס על זה, זאת אומרת, הוא עד שנתיים האחרונות לחייו לא זכה למה שהוא שאף להיות רב העיר ורמייזה. רצה להיות רב עיר כלשהי והצליח לעמוד בזה רק קדנציה אחת. רצה להדפיס ספרו הגדול ולא זכה. רצה לכל הפחות לשבת בוורמייזה, הגורשי יהודי מוורמייזה. חייו היו רעים, למרות שהיה תלמיד חכם עצום, כותב נפלא. גם חזן מהמופלאים, אבל זכינו לשוט החשוב, ותרשו לי להגיד גם היפהפה הזה. עד כאן על רבנו חיים יאיר בכרך, אחיו וסייעיו.